אז זה זמן של שאלות, אם יש לכם על הטקסט, על הדרשה שקראנו, ובעיקר על התרגול שלכם בתוך הדרשה הזאת, זאת אומרת, עם המושגים שדיברנו עליהם, מה שעלה במהלך היום, התרגול עם הדרשה.
זה שאני אענה, אני אענה רק על חלק.
אני גם אענה על חלק. אנחנו נענה על חלקים. שאלה מורכבת. את צודקת שכבר בתוך האופן שבו זה מנוסח יש את הנוצר, זה לא אני רואה ואז אני מבין ואז אני שומע וכו', אלא על בסיס ככה וככה, זה מאוד טכני, נכון? שיש צורה ויש את העין ויש את הכרת העין, אז יש את הדבר הזה בא ביחד ואז מתחוללת ראייה. אני מזכיר קצת את הדרשה לבהיה. דרשה לבהיה זה אחת הדרשות האהובות עליי, יפה מאוד, קצרה מאוד, מגיע היה מתרגל מאוד מאוד נלהב, שהגיע אל הבודה, סיפור מסגרת, למדנו את זה כמה פעמים קודמות, מה שנקרא. ועוד פעם אחת לפני, נכון? התחלה. ולבודה לא היה זמן לענות לו, הוא היה באמצע סיבוב אוכל שלו והוא דחה אותו. פעמיים, ובפעם השלישית שהוא ביקש, עוד הזכרנו את זה, את השלוש פעמים לבקש, אז הוא אמר, אוקיי, בהיה, בראייה יש רק ראייה, בשמיעה רק שמיעה, וכו'. ועוד הוא הוסיף עוד כמה משפטים, וזהו, התודעה של בהיה השתחררה. Then and there. זאת אומרת, את שואלת משהו באמת חשוב, במובן הזה של, שאנחנו מבינות שזה אך ורק זה, בלי ה-added value, בלי המאורה מסדר שני, נגיד, שנקרא self, כבר יש הרבה חופש שיכול להסתרר שם. זה חלק אחד של מה ששאלת. שאלת גם על האינטרסובייקטיביות, שזה אני פחות, פחות רוצה להיכנס לזה, אבל אני כן אגיד שמבחינתי, כמו שאני מבינה את זה, אין משמעות כל כך לסובייקטיבי ואובייקטיבי. אלא זה משהו שאני חזרתי על המושג הזה, זה מושג שאני אוהבת של רוב הרבה שמדבר על ה-co-creation. אנחנו בעצם יוצרים בכל רגע, יוצרים ונוצרים. זאת אומרת, אין כל כך משמעות לנעיצה של משהו כרק סובייקטיבי או רק אובייקטיבי, כי זה הרבה יותר פלואידי וקיים. שזה קיים אז גם זה קיים, כמו שדיברנו, זוכרת, בלי מארה אין בודה, בלי הבודה אין מארה, בלי אנגולימלה אולי לא היה את הבודה וההפך. אז אני לא יודעת אם זה עונה לחלק למשל.
משהו קצר, רק להגיד שבאמת דווקא הניסוח הקצר הזה, וגם זה על בסיס האוזן והצלילים, כן, על כל שיש את החושים, זה באמת, כמו שלילה אמרה, זה באמת תיאור מאוד מאוד פשוט דווקא, של רגע חושי שמתרחש במגע עצמו, כן? זה העין, הצורה והרגע שיש ראייה. זה משהו שהוא מתרחש באופן אוטומטי, כן? והוא מאוד מאוד פשוט. דווקא זה לא הולך לכל הקשר של מה שמתחולל בתודעה, אלא זה באמת רגעים פשוטים שמתחוללים רגע אחרי רגע, הם כן מותנים, דיברתי קצת על, כן, על כמה חוליות לפני כן, הם בעצמם מותנים, אוקיי? אבל אין שם אף אחד שעושה את הפעולה, כן? וזה משהו מאוד מאוד פשוט. וגם בשביל כולם לדעת שהניסוח הזה פשוט מתאר את הרגע הפשוט החושי של ראייה, שמיעה, תחושה וכדומה. מה זה? לא, זה לא, זה רק בניסוח בעברית נשמע ככה. זה הרגע של ראייה, זה הכרת העין. אוקיי? זה עוד לא הרגע שאני יודעת או שיש ידיעה שיש הכרת העין. זה רגע של תשומת לב. אוקיי? זה עוד כאילו מאוד מאוד ראשוני וכאילו מיידי. אוקיי?
הייתי גדית אנגלית.
Eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness. זה לא, זה גם knowing, אפשר לתת את זה גם כ-knowing, ואז מבלבל.
נכון. אוקיי. טוב, אחר כך לירון.
רציתי לדעת מה לשחקתו של עבודה הפסיקית של הלב והיציאה מהמעגל המתנה של הסדר, זה דבר הרבה על תודעה, אימון שלה, ההבנה שלה.
הוא לא עושה הבחנה בין תודעה ללב. המילה צ'יטה כוללת את מה שאנחנו מתייחסים גם לדברים שהיינו אומרים תודעתיים, רגשיים, מנטליים, שכליים, רגשיים, כן? זה, אין את את ההבחנה, כשאגב, הדארמה מגיעה לסין, אם אני לא טועה, הסימנית שהם בחרו בשביל צ'יטה, זה heart ו-mind. הם כבר חיברו את שני המונחים ביחד, באותה סימנית שהם תרגמו כ-צ'יטה, שזה המילה שאני מתרגם כתודעה, ובאנגלית זה mind. אבל זה כולל את כל מה שאנחנו מכנים, העולם הפנימי שלנו, שהוא כולל את מה שנקרא הלב, אבל גם את האלמנטים היותר, מה שנקראים קוגניטיביים, שהרבה פעמים אנחנו כאילו עושים חלוקה, כאילו באמת יש חלוקה, בין קוגניטיבי לרגשי, שזה אין באמת חלוקה.
אבל מההתחלה היה ידוע, חשבתי שתקופות שההבנה של הלב שבתוך הסיפור והמים, חשבתי שזה בא אחרי כמה תקופות, שזה לא היה מההתחלה.
בהתחלה לא הייתה חלוקה.
כמו למשל במיתולוגיה היוונית, הכבד הוא משכן הלב. זאת אומרת, אני חשבתי אם היה
אבולוציה
בדבר הזה,
סביב זה. לא, זה כמו שקרן אמרה, זה אותו איבר. וגם כשאנחנו מדברים על איכויות הלב, למשל יש את ארבע אברהם אביהר, אז האיכויות הקלאסיות, נכון? אז יש את האהבה וידידות, יש חמלה, יש שמחה והערכה, או שמחה בשמחת הזולת, ויש אקווינימיטי, איזון פנימי עמוק. תסתכל עליהם, זה לא בדיוק רגש. גם כשמדברים על אהבה, הוא לא התכוון אך ורק לצד הרגשי, כמעט בכלל לא. זאת אומרת, זאת התכוונות. זאת התכוונות לטוב, למשל. הרגש הוא גם משהו שמתלווה, אבל לפעמים, לא תמיד, כן? יש שאלה מעניינת, אני יכולה להיות אהבה בלי הרגש החם שלה, למשל. לפי איך שעבודה מלמד, בטח שכן. הרצון בטובתו של מישהו אחר, כן, התנועה הזאת של הלב לקראת, אבל זה באמת דבר אחד, וגם ה-body mind שאנחנו מפרידים, אפילו זה חלוקה קצת מעניינת, אולי היא לא נחוצה לגמרי, כי זה באמת לצורך הבנה או שפה או התייחסות, אבל היא יוצרת גם הרבה אצל החלוקה הזאת. כאילו אנחנו חלקים נפרדים, ואז אנחנו צריכים להחליט מאיפה להחליט, לדבר מפה, משם, זה דבר אחד. שחי.
אני אוסיף עוד
משהו. כל החלוקות בעיניי, הן באמת כמו שלילה אומרת, אם הן עוזרות לנו, והן לא עושות הפרדות, כי הרבה פעמים אנחנו, אם אני, הלב הוא יותר אותנטי מהמחשבה. כן, יש לנו כל מיני מחשבות לגבי זה. והייתי שמה זה סימן שאלה, כי לפעמים זה נכון, ולפעמים לא. לפעמים האוטומט הרגשי שלנו הוא לא יותר או פחות, כן, אותנטי או מדויק מלפעמים איזושהי תפיסה שנוכחת בנו איזו מחשבה, ולפעמים כן, לפעמים יש איזשהו משהו מאוד פנימי שהוא לא מחשבה, והוא הרבה יותר מדויק ונכון מאשר המחשבה, אבל יש לנו איזו דואליות כזאת שהיא לפעמים יכולה להיות לא מדויקת בשבילי. כן, אז כאילו לראות את זה כאיזה מכלול שכל הזמן מזין אחד את השני. וזה שאלה, ובאמת אחר כך הרבה פעמים מתרגמים, צ'יטה כהארט. אם אתם רואים את המילה הארט וכל מיני תרגומים לסוטות, אז תדעו שהמילה שם היא צ'יטה. אוקיי? זה מי שהחליט שהוא רוצה לשים את המילה לב במקום תודעה או מיינד. אבל זו אותה מילה.
לירון.
יש לך בקשר להתאבות המוגנית של הדוקה, אז יש שם נקודה אחת שהיא איפה לא לשבת לי, וזה מה הבעיה בהשתקדות. וכאילו, כן, זה לא מה שקורה עכשיו, אבל פנטזיות הן גם ללמוד, והן הולכות לכוון אותי לאיפה שאני רוצה להגיע. ומקסימום זה לא קורה, זה לא קורה, אבל איפה הסרט הזה?
תמיד יש דעה.
מה נאמר? יש הרבה יופי בתשוקה. הארוס זה הכוח שמניע את העולם. אבל אני חושבת שלא לזה בדיוק הבודה התכוון, וחוץ מזה צריך לזכור שהוא היה נזיר וחי בתוך עולם של נזירים ודיבר לפרושים ובעיקר לנזירים, גם לבעלי בתים, מה שנקרא אנשים שהם לא נזירים. אבל תראה, אנחנו מנסות להבין למה הוא התכוון מתוך המיינדסט, ראינו כמה היה לנו קשה לקבל את מה שהוא דיבר עליו מול מרה, עם הכוח הזה שנראה לנו כוחניות. אנחנו מנסים להבין, מנסות להבין למה הוא התכוון כשהוא דיבר על השתוקקות. אנחנו יכולות להסתכל על התנועה שקורית לנו בפנים, שבעיניי היא אחרת מתשוקה. אני יודעת שזה מפורש אותו דבר הרבה פעמים בטקסטים, אבל בכל זאת היא אחרת בעיניי. ויש משהו, כשיש השתוקקות, שיש את הצמא הזה, אז זה כמו לא מעניין אותנו שום דבר עד שלא נשיג את הדבר הזה. ויש שם בלבול, יש שם את הבורות הזאת שמתחילה את כל השרשרת, כי נדמה, זה מין מחשבה נסתרת כזאת, נדמה ששם מצוי כמובן ה-well-being שלנו, האושר שלנו, רק נשיג את הדבר הזה אז, ואז כל הפנטזיות וזה, כן, זה לא ביג דיל להיות בפנטזיות נעימות, אבל על חשבון מה זה מגיע? או בוא נגיד ככה, איך זה מנהל אותנו מבפנים, גם כן. וזה גם אולי עניין של מידתיות, הרבה פעמים, שאלה עד כמה. זה לא הכל או כלום, זה לא שחור או לבן, זה לא שאנחנו צריכים ללכת בעולם נטולי פנטזיה. אני חושב שזה היה די משעמם. מאוד, כן, קונקרטי, כן, in a way. זה דווקא לא לוקח לשם. דווקא כשאנחנו כן מבינות לעומק איך הדברים באמת קורים, זה פנטסטי לגמרי. זאת אומרת, הכל אפשרי. והכל הוא מין התהוות אינסופית של אינסוף תנאים, סיבות ונסיבות, זה מין וואו, את יכולה ללכת בעולם. יש משפט כזה שרוב אהב לצטט של אחד הטקסטים הטיבטיים, שאם באמת באמת מבינים למשל אמפטינס, הוא באמת מבינים התהוות מותנית, הלסת צונחת מרוב פליאה. זה עד כדי כך וואו. אז יש את המצבי תודעה האלה שהם מאוד... הם לא בתוך סמאדי עמוק, הם של החיים, כן? של התפיסה הזאת של העולם, שהיא מופלאה ומעודנת, מול המקום הזה של ההשתוקקות שננעל, כמו לסתות של בולדוג, ננעל על אובייקט, ובעצם שודד אותנו מתנועות נפש עמוקות ועדינות, נפש רוח, אני רוצה לקרוא לזה, אחרות. אז זאת אחת התשובות האפשריות. אפשר לענות על זה בכל מיני צורות, אבל זה באמת יותר מפנה לחוויה. מה קורה לנו ברגע הזה של ההשתוקקות, מה חסר שם, ואיך זה מרגיש אחרת, אפילו בעדין, אפשר לראות את זה יותר ברור, שהרגעים האלה מאוד מאוד חריפים. יש שם דוקה, תכלס, יש שם דוקה. לפעמים זה נורא קטן, אז בקושי נשים לב, ולפעמים זה... שווה. רוצה נוסיף?
מה שיש שם? יש גם מאחורה.
כן.
יותר מוקדם, את דיברת על תרגול בהליכה. אני אשמח אם תחיל את זה, כי פשוט תרגול בהליכה זה המקום שקורה לי בהכי הרבה דברים מעניינים, ואני מתחילה שוב קצת בגלל שאני לא עושה את זה.
איזה דברים מעניינים קוראים לך?
כאילו, אני הולכת ואני שמה לב כאילו לרבה קולות, והקולות מעניינים, והרשבוש של העצים מעניין, ופתאום חיות שבועות הם מעניינות, כאילו, הקהל את החושים הוא מאוד מעניין.
ואז מה קורה? שזה מאוד מעניין.
יכול להיות, כאילו, אני, אז כאילו, אני מבינה שאני אגיד, אני כאילו, אני לא נתפסת על דברים ונשאר לי את הנורא בשעה, אני שמה לב אני רק לעצור, אבל כאילו החוויה שלי בהליכה מול ישיבה זה מאוד מאוד שונה, ואז זה כאילו, אולי יש שם בעיה, כאילו אני כאילו...
כי מעניין לך,
איזה
שם בעיה.
הייתי רוצה כאילו לדעת בעצם לגבי את הבור בהליכה, מה בעצם צריך לעשות, כי אני לא מתרכזת, אני לא מתרכזת רק בצד, פעם כאילו... פעם ניסיתי להתרכז רק בצעדים, ואז זה נורא דיכא אותי, ודיברתי עם אחת המורות, והיא אמרה, אוקיי, זה בסדר להתרכז בשביל ולראות מה באמת החושבים, זה בסדר שהריכוז הוא בקהל החושי. אבל כאילו, אני אשמח אם תהיה איזושהי עברה, אבל כאילו, כדע שאני עושה את זה באמת בסדר, וזה שזה נגיד. שזה בסדר.
זה בסדר.
באמת. כי זה, קודם כל זה נשמע יופי, כיף. זה נהדר שהתרגול מעניין אותנו. זה לא, ברירת מחדל זה לא ששעמם לנו נורא בתרגול ואז אנחנו יודעות שאנחנו על הדרך הנכון. זה לא כזה. שעמום זה חלק ממצבי תודעה שעולים, שעולים ואז מתייחסים אליהם, אבל כשמעניין, אז מה קורה? האם אנחנו נסחפות אחרי הדבר הזה ומתחילות עם סיפורים וזה? את אומרת שלא. אוקיי, אז יופי, אז את רואה את הדבר. את נותנת לו להיכנס פנימה, את עושה acknowledgement, את יודעת, זה חלק מחויות הלב שהזכרתי קודם. זה יכול להביא למה שנקרא מודיטה, הערכה, שמחה והערכה. מקום הזה שמתפעל מהחיים, מתפעל מהקיום.
כי יותר נראה לי שאתה מזכיר את אמרה שהם, הבעיה צורגו בהליכה זה שנגיד, הפרחים מאוד יפים, כאילו, ואז אתה חושב שזה משאיר את הפרחים ולא נגיד להליכה. אז כאילו...
זה היה במיפה שמשם את
הניבול
שלי.
כן, אני מבינה.
אני
יכולה להתייחס. אני רק אגיד על זה, כן, וקרן תמשיך, אבל מתישהו זה לא כל כך משנה. זה לא שאת עכשיו הולכת ואו את לגמרי לגמרי עם הנשימה שלך בתוך התרגול בהליכה, או שאת לגמרי עם הפרחים המעממים בחוץ, ואו זה או זה, וזה טוב וזה לא טוב. מתישהו זה נכנס פנימה ואת עושה, יש מין תנועה של appreciation ליופי, אבל את לא מאבדת את עצמך, את לא מאבדת את הקשר איתך. יש את המשפט הזה של רמנה מהרשי שאמר, be without leaving yourself. זה מין ריקוד כזה ללמוד אותו, איך להיות נוכחת ודווקא לפתוח את הלב, לפתוח את העיניים, לפתוח את התודעה, לפתוח את דלתות החושים ולתת לעולם לבוא אלינו. במקום לצאת לחפש אחריו, ששם יש שוב את התנועה הזאת של ה-craving, clinging, אחיזה, דוקה, self, אלא מה בא אליי? לא מה בא לי, מה בא אליי? מה בא אליי? מה בא אליי עכשיו? אוקיי, ומין, כן, יכול להיות פה המקום הזה של ה-appreciation שהוא שקט גם. גם מתלהב, אבל מתלהב זה יופי. אנחנו לא מחפשות צד אחד של הספקטרום ורק זה הדבר נכון. זה גם חשוב לומר, יכול להיות שיש לנו איזה ציור, איזה תמונה של איך מודדת טובה אמורה להיראות, או איך הבודה שיושב ולא זז. אני בדרך כלל משתמשת, יש לי את הפסל של הבודה, יש לי פסל לידו של קואן יין, של אלת החמלה, שיושבת ככה, נוחה מאוד חביבה, מציעה אותה, יושבת ככה, עם היד הזאת מאחורי הגב, משהו אחר, פתוח. זה... מיתוס וזה מיתוס, והם שניהם חשובים ללב תודעה שלנו. אנחנו לא רק מתבקשות לשבת ככה ולא ליהנות משום דבר ולהיזהר מתענוגות חושיים, כי אחרת זה ישדוד אותנו וכל זה. זה חלק מהסיפור, חלק להבין אותו, לראות את הטוב שבו, מה שמועיל ולשחרר אותו גם כשזה מועיל.
וואי, איזו שאלה גדולה. זה יחד אמא שלי לאמרה, סיבה שאמרתי מה שאמרתי, זה אמרתי להם שכדאי לעשות איזושהי הליכה אחת לפחות בפנים. אחת. כי יש לזה איכויות שונות. כן, אז יחד עם התרגול של appreciation והערכה ושמחה, שהיופי של הטבע הרבה פעמים מאפשר לדבר הזה לצמוח מאוד מאוד מהר. השאלה ככה שאני שומעת עם מה שאת אומרת, איך אני מביאה את ההתלהבות הזאת כשאני יושבת פה באולם? כן, הבעיה היא לא appreciation בחוץ, אלא למה כשאני יושבת כאן אני לא ב-appreciation, הנשימה הזאת. התחושה הזאת, וואי, תבוא תבוא תנת הזאת. אותו דבר? אני שומעת בדיוק אותו דבר, איך אני יכולה לשבת פה ושזה לא תהיה עבודה. נכון? אז כאילו דווקא הייתי הופכת את השאלה לא מה הבעיה בתרגול, שאין שום בעיה בתרגול הזה, להיות בחוץ וליהנות גם מהטבע סביבנו, אלא איך אני מביאה את אותה התלהבות והערכה כשאני פה ואני עוצמת עיניים ומה שיש זה מה שמתרחש פה ואני רוצה להתלהב באותה מידה, כן? אז הייתי עושה איזשהו היפוך בשאלה שלך לגבי הדיוק עם התרגול ולגבי אני כן סליחה שאני אדבר על בשבחה של ההליכה במקום סגור. אני מאוד אוהבת ללכת בחוץ ואני גם הולכת הרבה מאוד בריטריטים שלי, אני הולכת הרבה מאוד בחוץ, אבל אני גם דואגת ללכת הליכה אחת בפנים, בגלל שיש משהו באיכות של הליכה בפנים שהוא מייצר את אותו עונג מפשוט ללכת, וזה לא קשור ליופי של הבחוץ. כן, אני במקומות שאני מתרגלת בהם בעולם יפה כמו אינדור לפחות. למרות שעכשיו נורא יפה, כן, ירוק והמון פרחים, לא תמיד זה ככה, עכשיו מאוד מאוד עשיר בירק. אז יש בזה איכות מסוימת שבהם אני מוצאת עונג ופשוט להניח את הרגל, כן? ולהניח את הרגל ולעמוד, כן? ושאני לא צריכה את הבחוץ בשביל למצוא אושר ויופי והתלהבות ושמחה. זה בעיניי. מאחורה הייתה שם, כן. או לא, זה אני קיצרתי לכם את ה... צמצם בדפים, כן, זה מופיע על כל פסקה, מופיע בדיוק על כל אחד מהחושים, בדיוק אותו דבר. זה מה, תדברת על הדימוי שהיה בדרשה... שהבודה חייב מרה. מה מטריד בזה? מה נורא בזה? הרוע מתגלגל? סמסרה. מה זה אומר בשבילך? יכול להיות שזה מתגלגל, כן, זה קוראים לזה סמסרה, אבל, או אבל גדול, there is a way out, אחרת, למה כל זה? שמה אנחנו כאן? והבודה אמר על זה, אם לא הייתה דרך החוצה מזה, לא הייתי מלמד אתכם. אני מלמד אתכם כי יש דרך החוצה מזה. אז, לא להתקע על הדואליות הזאת של בודה אמר, כמו שזה מצטייר בטקסט. וגם צריך לזכור אמצעי מיומן להעביר איזשהו מסר. יש דרך חוצה, זה מה שמשנה. כל השאר זה סיפור. האמת השלישית.
רוצה לשאול? אוקיי. כן, את, את, כי קודם אנשים שעוד לא שמענו פשוט. בואי נחזור פשוט לחוויה שלנו. חוויה שלנו הרבה פעמים, חוויה של דוקה. יש משהו שכובל אותנו, מה שמעיק עלינו, משהו שגורם לנו אי נחת, כאב, סבל, נכון? ובוא נבין אותו, בוא נראה מה קורה שם. כדי בשביל, כן, בשביל לרפא, בשביל להשתחרר. זה לא... אני מכירה מאות האמירות האלה, אני באה מסורת של האישניות, אמירות די דומות, או זהות של, את כבר זה, נכון, אבל, זה לא עוזר לנו כשאנחנו עומדים בתור לעוטעבר, בדיקת קורונה, היה פעם דבר כזה, או מה שזה לא יהיה, כן? אנחנו חיים בעולם היחסי, בתודעה יחסית, חיה בעולם היחסי. אנחנו רוצות לתת תשובה לכל מצב שאנחנו נמצאות בו. אז מהבחינה הזאת הטיצ'ינג מאוד פשוט. לראות איפה אנחנו נלכדות. איפה אנחנו נלכדות? איפה שאנחנו נאחזות. למה אנחנו נאחזות? יש שם הברורות, יש שם התעתוע. למה זה גורם? זה גורם לדוקה. יש שם סלפינג. כשאנחנו מתרקחות, מרקחות משהו אחד, משהו אחר יכול להתרקח, משהו בביו נפתח. זו חוויה מאוד פשוטה שלנו. ולפעמים יעזור לנו לשמוע, את כבר שם, את כבר עבוד, זה נותן משהו, אני מסכימה איתך. זה רגע אחד מרים את הראש מעל המים האחורים של הדואליות. אבל זה לא בהכרח מה שישחרר אותנו. לפעמים. הרבה פעמים לא. ואז נרצה, שוב, אמצעי מיומן, ללכת למקום שכן. היה לי רק שיר, עלה לי, איך נראה אם אני מצליחה לשחזר את זה, את המשפט האחרון של שיר של ג'ניפר וולווד, שהרבה פעמים יצא לי לצטט אותו, והיא אומרת בסוף, זה לגבי הדפוסים, כן? מה אני מקבלת, כן? אני אומרת, מצד אחד אני רוצה להשתחרר מדפוסים מסוימים, ואז אומרים לי לקבל את הדפוס, כן? אז המשפט שלה הוא... כל דפוס שאני מקבלת משנה אותי, והוא עצמו משתנה לתמצית זוהרת של אבן טובה. אז הקבלה והשחרור הם בעצם זאת הדבר. יואו, אני מה זה קורה? זה שאני זוכרת את זה לך, זה...
די נס.
ממש די נס, כן. כל דפוס שאני מקבלת, משנה אותי, והוא עצמו משתנה לתמצית זוהרת כמו אבן טובה.
אחד אחרון, מי שעוד לא שמענו אותו.
מי עוד כאן?
אוקיי.
ככה שאלה אחרונה כזה לרגע.
מחר אולי נדבר על זה.
לא, זה אחלה שאלה. אני ממש רוצה לעודד אותך לשאול אותה. אל תתרשם מהצחוקים.
ואז מדובר על הפקת הדוקה. אני אומר לעצמי, לפעול באותו רגע, זה נקבע. או שיש איזושהי משהו שקורה כדי לתחזק
את זה. כדי לתחזק את הדוקה או את סוף הדוקה? שאלה מעולה, כן. הרבה פעמים מדברים, האמת שזה ויכוח...
מבקשים לחזור
לשאלה. האם כשיש את ההפסקה של הדוקה, כן, את השחרור, האם צריך לתחזק אותו? נכון? וואו. יש ויכוחים על זה בטקסטים, כי נירוונה או ניבנה לא מתייחסים אליה כאל סטייט. זה משהו שהוא בלתי תלוי. ואם הוא בלתי תלוי, אז אין דרך להגיע אליו. ועדיין הבודה מדבר על דרך. יש פה דרך. תלוי את מי אתה שואל. תלוי את מי אתה שואל. בהקשר הזה. אפילו בתוך הדרשות, אני זוכרת נכון, יש לכאן ולכאן.
על, אם צריך לתחזק אחרי התעוררות?
הבודה המשיך לתרגל אחרי שהוא התעורר. השאלה למה? למה? למה הוא עשה את זה? הרי הוא כבר התעורר. ולמה מרה המשיך להגיע אחרי שהוא התעורר? אני חושבת שבשבילנו, נראה לי, זאת שאלה נורא מעניינת. זה כמו, יש דרשה שלמה שמישהו שואל את הבודה, תגיד, מה קורה לזה שהתעורר? מה קורה לו אחרי המוות? מה קורה לו לאן הוא הולך? כל מיני שאלות כאלה נורא מעניינות, הבודה לא עונה לו, לא עונה לו, לא עונה לו. הרגעים האלה של השחרור, הם הולכים וגדלים בנו כשאנחנו מתרגלים. לא משנה איך נקרא לזה, דרך ליניארי, דרך שהיא מחוץ להתניות. הרגעים כחוויות חיים שלנו, כבני אדם. ככל שאנחנו יותר מתרגלים ויותר על הדרך, אצל רובנו זה ככה, אנחנו מתרגלים כמו שצריך, החופש גדל. החופש הולך וגדל. ולפעמים זה כבר כמו רכיבה על אופניים, אתה רק צריך טיפ-טיפה ואופ, אתה שם. והרבה פעמים, בגלל שהדברים שמשפיעים עלינו הם כל כך חזקים, אנחנו יצורים של התניות, הדברים משפיעים עלינו מאוד מאוד חזק, אנחנו לא רק זה, אבל הרבה מאוד זה, מה שנוכל להשפיע עלינו, החברה שנהיה בה תשפיע עלינו, המחשבות שנחשוב ישפיעו עלינו. הרבה מאוד דברים משפיעים עלינו. אנחנו צריכים להיות ככה על המשמר, לראות מה פוגש, מה נוגע, מה משנה. ושוב, לעשות את התנועה הזאת של לראות מה קובל, מה משחרר. וכשזה כבר משוחרר, אז מה קורה? לפתח את זה.
מה, לצד?
אוקיי.
אולי אחד.
הם זה אנחנו גם. שואפים לאותו דבר בדיוק. חופש מוחלט, שלם, מלא של הלב והתודעה. Changing the world and have fun. What else?
אבל במקביל, יש פה איזשהו ניגוד מאוד חזק שמוכרים את הדרך להתמסר למשהו.
מתמסרים לחופש. בין אם אנחנו בעלי בתים או נזירים. הצורה לא קובלת אותנו. זה נכון ש... אם אתה מקדיש את החיים שלך לתרגול, אז החיים שלך גם נראים ככה. אבל זה לא בהכרח אומר שאתה צריך להיות נזיר בשביל זה. אתה יכול לעשות את אותה בחירה מוחלטת בתוך החיים, להיות בעל משפחה, בעבודה. כמובן יש לזה השלכות, יש לזה זמן מוגבל במשך היום. אבל זה לא רק הנזירים והנזירות מתעוררים ומתעוררות. היה לי פעם חבר טוב שהיה נזיר זן, והגרסה שלהם הייתה שהמנזרים הוקמו בשביל אלה שהיו איטיים בתפיסה שלהם.
אגב, בזן, מה שנקרא הרבה פעמים...
מקדשי זן או מנזרי זן, שם הרבה פעמים האבוטס, כאילו, הם בעלי משפחה. הם לבושים כמו נזרים, אבל בעצם גרים, המשפחה גרה בגלל שהאיסור על מי שלובש את גלימות הנזיר לא להיות בעל משפחה, השתנה באיזושהי נקודה ביפן. כן? רק שדעו, ככה שיש נזירי זן שהם נזירים פרושים, שהם לא בעלי משפחה, ויש הרבה שכן. כן? השתנה שם משהו עם החוקי בינה, מה שנקרא. אבל נראה לי שאנחנו, נכון, נסיים? נסיים. בואו ניקח רגע דקה בשקט ותצאו בזמן שלכם לתרגול בהליכה.